פרק 2. הבריאה. האב ובנו החלו להגשים את תוכניתם המופלאה והכבירה, בריאת העולם. האדמה, שאותה ברא אלוהים, הייתה יפה להפליא. הרים, טילים ומישורים התחלפו בנהרות ואגמים נפלאים. פני האדמה לא היו מישוריים ושטוחים, אלא מגוונים ועשירים בפרטים. הרים נישאים, לא גבוהים במיוחד, אך בעלי קווים חלקים ויפים וללא צוקים חדים כלל. וקרקע לחה ופוריה בשל כמות המים הרבה שעליה. פרחים וצמחים יפהפיים צמחו מכל עבר וביניהם עצים תמירים ומרשימים. גבוהים ויפים יותר מאלה הקיימים כיום בעולמנו. האוויר היה צלול וזך, והעולם כולו דומה היה לארמון מקסים. הביטו המלאכים באדמה וסמכו כשראו כמה נהדר ומופלא כל אשר אלוהים ברא. אחרי שנברא כל אשר על האדמה, כולל בעלי החיים, קיימו האב ובנו את אשר התכוונו לעשות עוד לפני נפילתו של השטן, בריאת אדם בצלמם וכדמותם. את כל אשר עשו, הם עשו יחד, וכשבראו את האדמה ואת כל החי על פניה. אז אמר אלוהים לבנו, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. אדם היה מושלם אחר בריאתו. יציבתו הייתה אצילית ומבנה גופו נכון ובעל מידות נאות. הוא היה גבוה כפליים מבני אדם בימינו. תווי פניו היו יפים מאוד ומושלמים לגמרי. גוון פניו מעולם לא נראה חולני או חיוור. הוא תמיד נראה בריא ויפה. חווה הייתה נמוכה קצת מאדם, מעט מעל כתפו, וגם היא הייתה תמירה, נפלאה ובעלת מבנה גוף מושלם. בני הזוג האלה, שנפשם הייתה טהורה מרבב ומחטא, לא לבשו על גופם בגדים מלאכותיים. בגדיהם, שאותם לובשים גם המלאכים, היו עשויים מאור תהילה אלוהית. וכל זמן שהשניים צייתו לאלוהים ולחוקיו, עטף אותם אור זה. אף שכל אשר ברא אלוהים היה בעל יופי מושלם, ללא כל פגם, וגם האדמה שנבראה עבור אדם וחווה, כדי שיוכלו להיות מאושרים על פניה הייתה כזאת, החליט אלוהים להביע את אהבתו הגדולה בדרך נוספת. הוא הקים גן מיוחד בשבילם. חלק מזמנם הקדישו בני האדם לטיפוח רגוע ונעים של הגן, ובזמן האחר הם שוחחו עם המלאכים שבאו לבקרם ונתנו להם עצות מועילות. בזמנם הפנוי הם היו שקועים במחשבות רגועות ושלבות. העבודות בגן לא היו קשות. להפך, הן רק הוסיפו לבני האדם כוחות והיו מהנות. הגן המקסים אמור היה להיות ביתם לעד. אלוהים נטע בגן מבחר גדול של עצים. אחדים כאלה שבני אדם יוכלו לאכול מפירותיהם, והאחרים כדי לקשט את הגן. עצי הפרי קראו תחת משקל פירותיהם הנהדרים, שהעדיפו ריח ניחוח מעורר תאבון, והיו בעלי טעם נפלא ומראה מפתה. הפירות האלה היו אמורים להיות מזונם של בני האדם. גם גפן הייתה בגן, היא התנסעה מעלה, למרות אשכולות הענבים הכבדים שצמחו עליה. גפן כזו לא ראה אף אדם מאז שחטא. הפירות היו גדולים וצבעוניים, חלקם כמעט שחורים ואחרים אדומים, סגולים, ורודים וירוקים. פירות אלה נקראו ענבים. אשכולות הענבים היו גדולים מאוד. אבל אף על פי שהיו תלויים ללא תמיכה ומשען, לא נגעו פניהם באדמה. אדם וחווה אהבו לכוון את כיוון צמיחתה של הגפן ולהקים כך סוכות יפהפיות ולעשות לעצמם מקומות מגורים מהעלווה של העצים הנהדרים ומהענפים החיים העמוסים פירות ריחניים. האדמה לבלבה מחוסה כולה בפרחים נהדרים וריחניים בעלי צבע וגוונים רבים. הכל היה מושלם וללא דופי. באמצע הגן עמד עץ החיים, שהדרו היה רב יותר מכל עץ אחר שהיה קיים. פירותיו דמו לתפוחי זהב וכסף והנציחו את האלמוות. עליו היו בעלי תכונות מרפא. אדם וחווה בגן העדן. בני האדם הראשונים, שלא חטאו מעולם, גרו מאושרים בגן העדן. הם יכלו לשלוט בכל החי שסביבם. אריות וטלאים השתובבו סביבם או ישנו לרגליהם. ציפורים צבעוניות התעופפו בין העצים והפרחים, ליד אדם וחווה, שירתם שירת הלל לאלוהים, והדה נשמע בין העצים. אדם וחווה היו מוקסמים מיופיו של ביתם, הם התפעלו מהזמרים בעלי הנוצות הצבעוניות ששרו להם שירים משמחים. בני הזוג היו מצטרפים לשירתם של הציפורים ושרים עמם את המנוני האהבה, התהילה וההערצה לאב ולבנו האהוב, מודים על האהבה שנוכחת בכל מקום אשר סביבם. הם הבינו שכל דבר בעולם נברא בהרמוניה ובשלווה, והורה על חוכמתו האין סופית של הבורא. אדם וחווה הכירו את היופי והתהילה של ביתם המקסים, גן העדן, יותר ויותר, ולבבותיהם התמלאו באהבה ובתודה. שפתיהם אמרו עוד ועוד מילות תודה וכבוד לבוראם.